אנחנו בסדרה על אפלטוניות והפשטות, הכללות. ואני רוצה, טוב, אני אעשה פה מיוט. בסוף הפעם הקודמת דיברתי, ניסיתי להמחיש קצת את המשמעות של הוויכוח בין אפלטון, בין אפלטוניות לבין אריסטוטליות. כן, אפלטוניות זו תפיסה שהאידאות קיימות, שישים מופשטים, קטגוריות קיימות, ואריסטו טוען שאלה קונסטרוקציות שאנחנו יוצרים. כן, הבניות שלנו, לכן אצל אפלטון זה סוג של תצפית, להכיר מושג כזה או אידאה כזו, ואצל אריסטו זה סוג של יצירה, זה פשוט יוצר את הדבר הזה, והדגמתי את זה, דרך הסיפור של בורחס על, כן, על טלן אוקבר טרטיוס, מה שהוא קורא, איזה כוכב כזה שבו, שבו שולטים אידיאליסטים, או האנשים שעליו הם אידיאליסטים, ראינו שם שבעצם הוא מדגים את האבסורד שיש בתפיסה האידיאליסטית, התפיסה שבה, שאומרת שישים לא קיימים, בזה שבעצם כל אוסף של תכונות אתה יכול לחבר אותם וליצור מהם אובייקט, כן? צריכת הציפור במרחק עם צבע הענן שעובר עכשיו מעליי, זה בעצם גם אובייקט, כי הם, האידיאליסטים לא מאמינים בקיומם של אובייקטים, אלא הם רואים את האובייקט כאוסף של תכונות. למה דווקא אוסף התכונות הזה? כל אוסף תכונות יכול להיות אובייקט. ולכן זה בעצם איזשהו ביטוי ל לתפיסה האבסורדית של האידיאליזם. אבל באותה מידה, אני חושב שהערתי את זה, זה מדבר על עצמים, לא על מושגים מופשטים, על אידאות. שאלה אם העצמים קיימים, ציפור, זה משהו שקיים או זה אוסף של תכונות. אבל באותה מידה, הוויכוח בין אפלטון לבין אריסטו, הוא מדבר על אותה שאלה ביחס למושגים, לא ביחס לעצמים. האם המושג דמוקרטיה קיים, או שהמושג דמוקרטיה זה אוסף של מאפיינים, הפרדת רשויות, בחירות, זכויות אזרח, כל מיני דברים כאלה. אז אוסף המאפיינים הזה, זה מה שאני קורא דמוקרטיה, לא שיש מושג דמוקרטיה שאלה המאפיינים שלו. לפי התיאור של בורחס, אפשר היה להגיד, אם ככה, אז אפשר היה גם לייצר מושג של מדינה בבולוגית. מדינה במבולוגית זה מדינה ששוכנת לחוף ים, מספר תושביה זה מעל 5 מיליון ומגדלים אפרסקים. זהו, כל המדינות האלה יקראו מדינות במבולוגיות. אין שום מניעה לייצר מושג כזה, או לחילופין לייצר בכלל מושג שמורכב מזה, או שאתה מדינה במבולוגית, או שאתה ענן, לא יודע מה, נומו קולימבוס, איך קוראים לעננים, אני כבר לא זוכר. זאת אומרת, אתה יכול לשחק עם הדברים כרצונך, אבל יש לנו איזושהי תחושה שיש, כן, קומולו נימבוס, יש כל מיני נימבוסים שם, יש לנו איזושהי תחושה שבכל זאת יש הגדרות שהן יותר טבעיות, אוסף של מאפיינים שבאמת הגיוני לייצר מהם מושג, ויש מאפיינים שהם לא קשורים, אתה תחבר אותם, זה לא יוצר מושג. מה ההבדל? למה אוסף המאפיינים הזה הוא טבעי, ואוסף המאפיינים ההוא נראה לנו שרירותי? התשובה שאפלטון מציע זה שאוסף המאפיינים הזה פשוט מאפיין אידאה קיימת. זאת אידאה שאנחנו רואים אותה ויש לה אוסף של מאפיינים. לעומת זאת, לפי אריסטו, שאנחנו מחברים את המאפיינים ויוצרים את האידאה, שאת האידאה זה אוסף המאפיינים, אז יכולנו לעשות כל אוסף מאפיינים שנרצה, זה פשוט תלוי אולי במבנה החשיבה שלנו, בתרבות שלנו, או מה שלא יהיה, אבל אין באמת משמעות לזה שמושג מסוים הוא טבעי ומושג אחר הוא לא טבעי. זה מה שהיה.
אבל למה אי אפשר לענות על זה? שזה עניין פרגמטי, עניין תועלתני. יכולנו ליצור מושגים בלי סוף, אבל יש מושגים שהם פוריים ונותנים לנו אפשרות. למשל, דווקא לדוגמה שהרב הביא על הדמוקרטיה, הרי שני הצדדים היום הם נושאים רוממות הדמוקרטיה בפיהם, כשזה בכלל מושגים אחרים, יודעים, כולנו מבינים שזה, ששני אנשים מדברים על מציאויות אחרות.
מה שעכשיו העלית זה נהדר, כי זה יופיע בהמשך השיעור היום, אתה מביא את הוויכוח על המושג כראיה לזה שהמושג הוא רק הבנייה אנושית. ואני רואה בוויכוח על מושג ראייה לזה שמושג הוא לא הבניה אנושית. אבל תכף אני אגיע לזה עוד מעט.
אבל למה יש מושגים שכמו דמוקרטיה, שאם היו מדברים על זה לפני 2000 שנה, אף אחד לא היה מבין את זה, זה לא טבעי אז, ואז נהפך להיות יותר טבעי.
אני לא מסכים בכלל. אני חושב שאם מישהו היה מגדיר את המושג אז, כולם היו מבינים וזה גם היה מאומץ. פשוט עוד לא גילו את זה אז, כמו שלא גילו את תורת היחסות. אבל אם היו מגלים את זה אז, אנשים היו מבינים שיש פה איזשהו מבנה שהוא כן טבעי. אולי לא היו ישר מאמצים אותו, אולי כן, אני לא יודע. אבל זה לא אותו דבר כמו צריכת הציפור וצבע הענן. אז אנשים כן היו רואים בזה איזשהו מושג לחיד, כן? שיש איזה אוסף מאפיינים שיש היגיון לחבר אותם למושג טבעי. ולכן בעיניי זה דווקא אינדיקציה לזה שהמושג הזה הוא גילוי ולא המצאה. גילו אותו במאה ה-19-20, או לא לפני זה בעצם, בעת החדשה, ולא בעת העתיקה. זה הכל, אבל אם היו מגלים אותו אז, זה היה אותו דבר.
אבל מה אריסטו היה עושה עם תורת הקוונטום? שאנחנו לא מבינים או משהו, אין, זה לא...
לא הבנתי.
עוד פעם, אם זה רק בא מהתודעות שלנו, אנחנו לא מבינים מה יש בתורת הקוונטום. זה לא משהו שאנחנו... רואים ומבינים וזה ברור, זה משהו, זה יוצא, מה יש מתחת לזה אף אחד לא יודע.
לא, אריסטו היה אומר שזה התיאוריה שאנחנו יצרנו כדי להסביר את אוסף העובדות שבהן צפינו. אבל אנחנו יצרנו את התיאוריה הזאת, היא לא באמת טענה על העולם. ההסבר הוא לא טענה על העולם, התופעות שבהן צפינו כן. ההסבר זה קונסטרוקציה שלנו, יבוא מישהו אחר עם ראש אחר, ייצר איזשהו הסבר אחר לאותו אוסף של תופעות. כן, דיברנו על, נדמה לי, על המדע הנשי והמדע הגברי של גדי טאוב, אני חושב. אז לכן אני אומר, הוויכוח הזה יהיה קשה להכריע אותו, אבל נדמה לי שדווקא במבט ראשון נראה איכשהו שהאפלטוניות זה איזה מיסטיקה שלא ברור למה להגיע אליה. זה מה שאני ניסיתי להראות בפעמים הקודמות, שאני חושב שבמבט שני דווקא רואים את ההפך. הנטייה הפשוטה והאינטואיציה הראשונית שלנו היא דווקא אפלטונית. טענה של אריסטו נשמעת כמו משהו שהוא מנותק מהתחושות, מהאינטואיציות הטבעיות שלנו. אבל זה, כן, כל אחד יחליט.
מה לגבי הלך למוש מסיני, שאנחנו אומרים שזה חידוש ולא היינו מושג כזה, זה לא לפי הכללים, רק אחרי, הקדוש ברוך אמר זה, אנחנו... כן, הוא נמצא, אבל כמו זאת, זה מושג שלפי הגדרתו הוא לא דבר טבעי שהייתי מבין אותו.
יש, קודם כל, אני לא חושב שזה מייחד דווקא הלכה למשה מסיני, גם הלכה שכתובה בפסוק, אתה יכול להגיד אותו דבר. הלכה לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה לא שונה מהלכה למשה מסיני בהיבט הזה. אז כשזה כתוב וזה נמסר בעל פה, אבל זה עדיין חידוש שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שבלי שהוא היה נותן לנו לא היינו חושבים עליו. אבל כאן צריך להבחין בין שני דברים. השאלה האם לא היינו חושבים עליו כי הוא לא קיים, או כי אין לנו את הכלים לתפוס אותו. זאת אומרת, פה באמת אין לנו אולי את תחושת הטבעיות של הדבר. זה, הציוויים ההלכתיים לעין נגיד אובייקטיבית, מי שלא גדל בתוך עולם הלכתי, לא יראה אותם כמשהו יותר הגיוני מאשר, אני לא יודע מה, אוסף כללים פגניים. זה לא שבן אדם כשהוא פוגש את זה, הוא מבין שיש פה משהו טבעי יותר מאשר סתם איזשהו אוסף של כללים כאלה או אחרים. אבל זה לא אומר שמאחורי הדברים האלה אין קיום או אין מציאות. זה רק אומר שלנו אין את החושים להכיר את זה או לתפוס את זה, ולכן אני צריך שהקדוש ברוך הוא יספר לי על זה. אני מדבר על אותם דברים שבהם יש לנו את התחושה של הטבעיות, כמו עולם המושגים. זה שיש לנו תחושה של טבעיות, זה אומר שכנראה יש שם משהו מאחוריהם. זה לא אומר שעל כל דבר יש לנו את היכולת לתפוס אותו כשלעצמו. יש דברים שלא, וזה מה שנקרא, גזירת הכתוב, או כן, או הדברים שאנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא יספר לנו עליהם. כי לא היינו תופסים אותם לבד. זה קצת מזכיר את ההבדל בין איך אתה מתייחס לגזירת הכתוב. יש איזושהי נטייה אצל אנשים לחשוב שגזירת הכתוב זה הלכת בלא טעם. זה הלכה בלי טעם. אם אתה מוצא טעם, סימן שזה לא גזירת הכתוב. ואני חושב שזה לא נכון. זה רק הכתוב, זה ההלכה שיש, בהחלט יש לה טעם, הקדוש ברוך הוא לא עושה סתם דברים בלי טעם, רק זה טעם כזה שאני לבד לא הייתי יכול להשיג אותו, או לפחות לא להבין שהוא מספיק משכנע כדי ליישם אותו, אבל זה לא אומר שאין שם איזשהו טעם אמיתי מאחורי הדברים, אז זה קצת מזכיר את הוויכוח הזה, אני חושב. בכל אופן, כן?
יש נפקמינה אם אנחנו המצאנו, אם זה אידאה קיימת?
אולי נדבר על זה עוד, בינתיים זה נפקמינה לקידושי אישה. אז אני רוצה להסתכל על הסוגיה הזאת מזווית טיפה שונה, מודרנית יותר, וזה טיעון של לייבניץ, פילוסוף גרמני, מה-18 נדמה לי, הוא מדבר על עקרון זהות הבלתי נבדלים. מה זאת אומרת? הוא אומר, יש, אנחנו יכולים לדבר על יחס בין שני אובייקטים בשתי רמות. אנחנו יכולים להגיד שהם דומים זה לזה, ואנחנו יכולים להגיד שהם זהים זה לזה. והרבה פעמים אנחנו תופסים שזהות זה דמיון מושלם. דמיון זה דומה, אבל לא לגמרי. זהות זה לגמרי דומה. אני רוצה לדבר על זה במישור אחר. כשאני מדבר על דמיון, אני מדבר על דמיון לגמרי. כן? זה לא נבדל זה מזה. כל המאפיינים של זה נמצאים גם בזה. אי אפשר להבדיל ביניהם. לזה אני קורא דמיון, לא זהות. זהות פירושו שהם אותו עצם עצמו. לא שהם דומים לחלוטין בכל המאפיינים שלהם. זה פשוט אותו עצם, זה עצם אחד, זה לא שניים. כן? מה שפילוסופיה אנליטית לפעמים מביאים את ה... דוגמה נפוצה, כוכב הערב הוא כוכב הבוקר. כן, פעם חשבו שכוכב הערב וכוכב הבוקר הוא שני כוכבים שונים, באיזשהו שלב גילו שזה בעצם אותו כוכב עצמו, בערב הוא נראה כך, בבוקר הוא נראה כך. אוקיי? כשאתה אומר שכוכב הערב הוא כוכב הבוקר, לא אמרת שלכוכב הערב ולכוכב הבוקר יש אותם מאפיינים. אמרת שזה אותו אובייקט. זה פשוט אובייקט אחד ולא שניים. לזה אני קורא זהות. להפך, בכוכב הערב וכוכב הבוקר, הבוקר יכול להיות שהמאפיינים דווקא לא זהים. אבל זה אותו אובייקט עצמו עם, שתי מערכות מאפיינים. אבל בסדר, אז ההבחנה שאני רוצה לעשות כאן, לצורך השימוש שלנו, בין זהות לבין דמיון, זה לא הבחנה שבעוצמה. זאת קטגוריה שונה. דמיון פירושו שכל המאפיינים הם אותו דבר. שני הגופים, כשאני אומר ששני עצמים הם דומים, פירושו שאין שום הבדל ביניהם. כשאני אומר ששני עצמים זהים, פירוש הדבר, זה פשוט עצם אחד, זה לא שניים. חשבת זה שניים, טעית, זה עצם אחד, אוקיי? עכשיו, לייבניץ טוען, זה מה שנקרא עקרון זהות הבלתי נבדלים, הוא אומר שאם יש שני אובייקטים, שיש להם בדיוק את אותו סט של מאפיינים, הם לא נבדלים זה מזה, הם דומים לחלוטין זה לזה, אז הם גם זהים. זאת אומרת, זה עצם אחד, זה לא שניים. זאת אומרת, אותו, אם יש בדיוק את אותו סט של מאפיינים לעצם א' ולעצם ב', אז זה לא עצם א' ועצם ב', זה אותו עצם. ככה הוא טוען. עכשיו יש לו ראייה לזה, הוכחה, טיעון, מה הוא אומר? בוא נניח שלא, הוכיח בדרך השלילה. נניח ששני עצמים, יש שני עצמים שהם שונים, הם לא זהים, ועדיין יש להם אותו סט של מאפיינים. עצם א' ועצם ב', יש בדיוק את אותו סט של מאפיינים, והם עדיין שניים. זאת אומרת לייבניץ, עצם א', יש לו את התכונה שהוא לא עצם ב', לא שהוא לא דומה, שהוא לא עצם ב', הוא לא זהה, אוקיי? ולעצם ב' אין את התכונה הזאת. אז אם הם, אם הם לא זהים, זה אומר שהם גם לא דומים. כי יש להם תכונה אחת שונה, זה מזה. וזה סותר את ההנחה שיש להם אותו סט של תכונות, אז הוכחנו בדרך השלילה ששני עצמים עם אותו סט של תכונות הם עצם אחד. זאת אומרת, זה זהות הבלתי נבדלים. אם הם בלתי נבדלים, אז הם גם זהים. זאת הטענה של לייבניץ. עכשיו, זה... במבט ראשון קצת קשה אולי לשים את האצבע איפה הבעיה, אבל חוש הריח מיד אומר שיש בעיה. לא ייתכן שטיעון כל כך פשוט מוכיח לנו איזשהו משפט שנראה לנו נורא מוזר במבט ראשון. אז כדי, וזה סתם, זה לקח להרבה טיעונים מן הסוג הזה, הרבה פעמים צריך להגדיר טוב טוב את שתי העמדות שמתווכחות זו מול זו. זאת אומרת, מול מה לייבניץ יוצא. אז נגיד, בואו נציג את העמדה שלי, אני לא מסכים עם לייבניץ, בסדר? נגיד שהוא יוצא נגד העמדה שלי, אז העמדה של מיקי והעמדה של לייבניץ. מה העמדה של לייבניץ? הוא בעצם אומר, שני עצמים עם אותו סט של מאפיינים, הם אותו עצם עצמו. לא יכולים להיות שני עצמים שהם לא זהים, אבל דומים, ובלתי נבדלים. אני טוען, לא, יכולים להיות שני עצמים שהם שני עצמים, הם לא זהים, ועדיין יש להם בדיוק את אותו סט של מאפיינים. זאת טענת הנגד, נגד זה לייבניץ יוצא. אני לא אומר מי צודק, אבל קודם כל צריך להגדיר טוב טוב מה שתי העמדות, שעומדות אחת מול השנייה. עכשיו, כשאני מנסה לחפור קצת בעמדה שאותה אני מבטא, בעצם אני אומר, מה זאת אומרת שיש שני עצמים שהם לא אותו עצם עצמו, למרות שיש להם את אותו סט של מאפיינים? בעצם מה שאני אומר כאן, זה שיש בעצם עוד משהו חוץ מסט המאפיינים שלו, נכון? זה מה שאני אומר, אחרי, אם לא היה בו שום דבר חוץ מסט המאפיינים, אם יש להם את אותו סט מאפיינים, ברור שזה אותו עצם עצמו, זה טאוטולוגיה. אם אני אומר שזה שני עצמים שונים, אני בעצם טוען שיש בעצם משהו מעבר לסט המאפיינים שלו, אוקיי? ואז אני טוען, המשהו הזה, יש פה שניים מהמה שהם הזה, ולכל אחד מהשניים האלה יש את אותו סט של מאפיינים. זאת אומרת, בעצם מה שאני אומר זה שהיותו של העצם א', לא ב', זה לא מאפיין. זאת לא תכונה. כי זה משהו שהוא מעבר לתכונות, או במילים אחרות אני אנסח את זה כך. כשאני מסתכל על אוסף המאפיינים, ולכן אני אומר שזה רק צורה אחרת להציג את מה שדיברתי בפעם הקודמת. כשאני מסתכל על אוסף המאפיינים הזה, למה בעצם אני רואה אותו כאוסף לחיד? איזשהו אוסף טבעי, אוסף מוגדר, שהמאפיינים מתחברים זה לזה לקבוצה משותפת, ולא צריכת הציפור עם הענן. כי הם מאפיינים את אותו אובייקט. נכון? אני בעצם אומר, יש אובייקט מסוים, שאלה המאפיינים שלו. ולכן אני רואה אותם כמכלול אחד, ולא כאוסף של מאפיינים שסתם קיבצתי אותם ביחד. אז מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שהאובייקט שאני מדבר עליו הוא לא אוסף המאפיינים, אלא הוא בעל המאפיינים. האובייקט זה הדבר שהמאפיינים האלה הם המאפיינים שלו. בניגוד לתפיסה של לייבניץ, שלייבניץ אומר שהאובייקט אינו אלא אוסף המאפיינים. אין באובייקט שום דבר מעבר ל... זה פשוט אוסף של מאפיינים. אתם כבר רואים שהוא מיד חשוף למתקפות של בורחס, נכון? אז בעצם למה אוסף המאפיינים הזה זה אובייקט ולא צריכת הציפור והענן? כי אוסף המאפיינים זה האובייקט, אין משהו שאלה מאפיינים שלו, שהוא נושא אותם, שהוא הבעלים של המאפיינים האלה, כן? למשפט אין נושא, כן? כשאני אומר שמדינה דמוקרטית היא מדינה עם הפרדת רשויות, בחירות וזכויות אזרח, אין, לנושא אין באמת, למשפט הזה אין באמת נושא. הנושא מדינה דמוקרטית לא באמת קיים. זה פשוט אוסף המאפיינים, זאת הגדרה, זה לא משפט. אוקיי? אוסף המאפיינים הזה, זה מה שאני קורא, מדינה דמוקרטית. אוקיי? אז הטענה בעצם של לייבניץ אומרת שאובייקט אינו אלא אוסף של מאפיינים. זה הכל. טענה הנגדית אומרת, לא, יש אובייקטים, ולאובייקטים יש מאפיינים. לא שאוסף המאפיינים הם האובייקט. אלא אוסף המאפיינים הם מאפיינים של האובייקט. אבל יש משהו שאלה המאפיינים שלו. זה מה שנקרא האובייקט. עכשיו תראו למה ההוכחה של לייבניץ מניחה את המבוקש. ולכן היא נופלת. בעצם מה הוא רוצה לטעון? הוא אומר, בוא נניח בדרך השלילה שמיקי צודק. זאת אומרת שיש שני מאפיינים שונים, יש שני אובייקטים שונים, שלכל אחד מהם יש בדיוק את אותו סט של מאפיינים. הוא אומר, אז אם ככה, אז לעצם א', יש תכונה או מאפיין שהוא לא עצם ב', זה מאפיין אותו, ולעצם ב' אין את התכונה הזאת. אז הנה הם שונים באחת מן התכונות, וזה סותר את ההנחה שהתכונות שלהם זהות, מה שהיה להוכיח. איפה הוא טועה? הוא טועה בזה שאם אני אומר שיש באובייקט משהו מעבר לתכונות, אז זה אומר שיש משהו בו, שאני יכול להגיד דברים על האובייקט שהם לא יהיו תכונות שלו. למשל שהוא קיים. זה שהאובייקט קיים זאת לא תכונה. זאת אמירה על האובייקט עצמו, זה לא לתאר את האובייקט. יכול להיות שכל המאפיינים שלו הם אותם מאפיינים, אבל הוא לא קיים. זה אובייקט דמיוני, הוא לא באמת קיים בעולם, אבל אלה המאפיינים שלו. להגיד שהוא קיים זה לא להוסיף מאפיין. להגיד שהוא קיים זה לומר משהו על האובייקט עצמו, לא על המאפיינים שלו. אותו דבר אני טוען שלהגיד שאובייקט א' הוא לא אובייקט ב', לא שהוא לא דומה, אלא שהוא לא זהה, שהוא לא אובייקט ב', אלא הוא אובייקט אחר, זאת טענה על האובייקט עצמו, זה לא מאפיין שלו. ולכן כשאני אומר שכל האובייקט, כל המאפיינים של שני האובייקטים זהים, אתה לא יכול להגיד לי, אבל אובייקט א' יש לו מאפיין שהוא לא אובייקט ב', ובזה הוא לא זהה לאובייקט ב'. זה לא מאפיין. תגיד שהוא לא אובייקט ב', זה לא מאפיין. כשאתה מניח שזה מאפיין, אתה בעצם אומר, אין באובייקט שום דבר חוץ ממאפיינים. אתה לא יכול להגיד עליו כלום שהוא לא יהיה מאפיין שלו. ואני טוען, העמדה הנגדית, לא נכון. יש פה, יש אובייקט שאלה המאפיינים שלו, ועקרונית יכולתי גם להגיד משהו על האובייקט, שהוא לא יהיה לאפיין אותו. בהנחה שזאת העמדה שלי, לייבניץ לא יצליח להוכיח לי שהוא צודק. כי אם זאת העמדה שלי, אז הוא יגיד לי, רגע, זה שא' הוא לא ב', זו תכונה שונה בין א' לב', נגיד לו, לא נכון, זאת לא תכונה, זה לא מאפיין. לייבניץ כמובן מניח שהכל זה מאפיינים. אין באובייקט מאומה מעבר למאפיינים שלו. ואם אני מניח אחרת, אז בעצם הטענה שלו היא טענה שמניחה את המבוקש, היא לא יכולה לשנות את עמדתי
כזה. הרב, הרב.
כן.
אפשר לנצל את ההזדמנות הזו, אני לא הבנתי, בלייבניץ נניח שני אובייקטים הם זהים לחלוטין בכל המאפיינים, בהכל, בחומר וברוח, ושניהם סובלים, שניהם סובלים ממשהו. עכשיו, הוא אומר לו זה אותו דבר, אז אובייקט אחד, אבל הוא לא רואה, הוא לא מבין שיש הבדל בין שתי אובייקטים שסובלים לאחד שסובל, גם אם הסבל הוא זהה לחלוטין.
לא, זאת אומרת, זה אותו דבר, אל תשכח, הם גם נמצאים באותו מקום, נקראים באותו שם,
כן, כן,
יש להם
כן.
אותם אבא ואימא, אז זה אותו אובייקט, זה פשוט אחד. אתה משום מה חושב שיש פה שניים, אתה טועה. זה אחד.
אם זה באמת אחד. אבל אם היינו מצליחים...
זה באמת אחד. אם אוסף המאפיינים זהה, אז זה אחד.
אם ניקח... לא, הרב דיבר כבר במקומות אחרים שאובייקט זה לא עניין של מקום, או יכול להיות אובייקט בלי מקום. אז אם ניקח שני אובייקטים, שני פוטונים.
אז אל תשאל עליי בנצמה הנחות שלי. אני לא מסכים, אמרתי.
לא, ניקח שני פוטונים שהרב הזכיר, ונניח שהם היו מרגישים משהו, ושתיהם סובלים, וזה שני פוטונים, הפיזיקה אומרת לך זה שני פוטונים, אבל הם בעלי מאפיינים זהים ומוחלטים. הוא לא מבין ששני... לייבניץ
יגיד שזה פוטון אחד. עוד פעם, אני לא מסכים, אני לא יכול להגן על עמדה שאני לא מסכים, אבל זה מה שהוא טוען. הדוגמה שהבאת מהפוטונים, זה בעצם דוגמה מפיזיקה שהבאתי כשדיברתי על הדברים האלה, וכמה פעמים בעבר, הרי בפיזיקה מחלקים בין שני סוגי חלקיקים יסודיים. יש פרמיונים ובוזונים. בוזונים, פרמיונים וחלקיקים שלא יכול להיות להם אותו סט של תכונות. אם זה חלקיקים שונים, אז יש להם תכונה אחת לפחות שהיא שונה. בשפה הפיזיקלית, הם לא יכולים להכלס את אותו מצב פיזיקלי, כן? לא יכול להיות להם אותו סט של תכונות. ובוזונים, על שם בוז, פיזיקאי הודי, קונדנסציית בוז איינשטיין, עוד משהו שאיינשטיין עולה לנו, אז הבוזונים זה חלקיקים שיכולים כולם להימצא באותו מצב קוונטי, באותו מצב פיזיקלי, עם אותם תכונות בדיוק. עכשיו, ההבדל הזה בין פרמיונים לבין בוזונים הוא בעצמו ופרחה על התפיסה של לייבניץ. הנה אנחנו רואים שיש סוג של חלקיקים שאפשר לצפות בהם בפיזיקה, ולהגיד שבעצם זה אוסף של חלקיקים שכולם נמצאים באותו מצב, ועדיין אני יכול לספור אותם. יש N חלקיקים, 10, 20, 100, 2000, כמה שאתם רוצים, אפשר לספור את החלקיקים האלה. אז יש איזה השלכות פיזיקליות, הספירה הזאת. אני יודע שיש לי פה כך וכך חלקיקים. זה לכאורה הוכחה מדעית נגד התפיסה הפילוסופית של לייבניץ. אני לא בטוח שזה נכון, כי לייבניץ יכול להיות שבאמת יגיד, אתה פשוט מסתכל על זה לא נכון, 2000 הבוזונים האלה שנמצאים בדיוק באותו מצב, זה פשוט חלקיק גדול. זה הכל, זה לא 2000, אתה קורא לזה 2000 חלקיקים סתם, כי אתה מחלק את החלקיק הגדול הזה ל-2000 חלקים. וזה לא מעניין, זאת אומרת, בסופו של דבר זה חלקיק אחד, או אורגן, אחד, או מה שלא יהיה. ואגב, באמת, הבוזונים, הדבר שמאפיין אותם, כשהם נמצאים באותו מצב קוונטי, אז נוצר מה שנקרא קונדנסט. כן, זה קונדנסציה של בוז איינשטיין. זה בעצם אומר שהם כולם בעצם יוצרים איזשהו סוג של נוזל, שבו אתה לא יכול להבחין בין החלקיקים השונים. הם לא שונים. כולם באותו מצב, ואיכשהו בעצם יוצרים קונדנסט אחד. זה קצת דומה למה מה שלייבניץ היה עונה בסוג כזה של שאלה, אני חושב. אז לכן אני לא חושב שאפשר להביא ראייה מדעית נגד התפיסה של לייבניץ, אני טוען כנגדו טענה הגיונית, לא טענה מדעית. אני רוצה לטעון מכוח אותה תחושת טבעיות שדיברתי עליה קודם. תחושת הטבעיות אומרת שאוסף המאפיינים הזה שהשולחן הזה הוא עשוי מעץ, הוא חום, יש לו ארבע רגליים ממתכת, הוא בגודל כזה וכזה וכולי, אוסף המאפיינים הזה אני מגדיר אותו כשולחן או השולחן הזה, אוקיי? לעומת זאת הצבע של הכיסא ההוא עם המהירות שבה זזה המכונית שם והתוצרת של הטלפון הזה, זה אני לא מגדיר כאובייקט או כמושג. למה? זה לא טבעי לי. למה? אז יש כאלה שיגידו, כי זה לא יעיל, זה לא משמש אותי, ככה אריסטו כנראה יענה על זה. ונדמה שהתשובה יותר מתאימה לאינטואיציה הפשוטה שלנו, זה שפה אני רואה שיש אובייקט אחד שכל המאפיינים האלה הם מאפיינים שלו, שולחן הזה, והצבע של הכיסא עם הטלפון והמהירות של המכונית, אין שום אובייקט שאני יכול לשייך את כל המאפיינים האלה אליו. זאת אומרת שאני מבין שיש איזשהו אובייקט שהמאפיינים הם מאפיינים שלו, ולא שאוסף המאפיינים הוא בעצמו אובייקט. אנחנו חוזרים שוב ושוב לבורכס, אבל אני דרך לייבניץ, אני חושב שההצגה הפילוסופית של הוויכוח הזה היא יותר חדה. פה אפשר לראות בצורה יותר חדה את ההבחנה הזאת שאני מנסה לטעון לטובתה, שאובייקט הוא בעל המאפיינים, ולא שאוסף המאפיינים הוא האובייקט.
למה לא יכול להגיד יותר פשוט שלהגיד, אובייקט לא יכול להגיד, זה לא תכונה להגיד אני לא משהו, אתה רק יכול להגיד משהו חיובי, כן, זה יש לי איזה תוכנה משהו, אבל להגיד שאני לא, זה לא, זה...
אני חושב שזה יעזור לך, כי אני אגיד, לעצם ב' יש את התכונה שהוא העצם ב', ולעצם א' אין את התכונה הזאת, אז הנה, יש הבדל בתכונות.
לא, אבל אי אפשר להגיד, אני א', א' זה אין לו משמעות חוץ מלהסתכל על המערכת הגדולה, זאת אומרת, אתה בפנים, בתוך התא עצמו, הוא לא יכול להגיד משהו על המערכת חוץ מהתא.
למה לא? לא הבנתי. אני יכול להגיד על עצמי שאני א'.
מה המשמעות של א'? המשמעות של א' זה רק אם אתה מסתכל על דברים אחרים ואתה אומר אני לא ב', אבל להגיד שאני א', בלי להגיד שאני לא ב', זה לא, אין משמעות.
זה בדיוק אותו דבר. הרבה דברים אנחנו מבינים דרך הניגוד שלהם, אבל זה לא אומר שאין להם משמעות. רק אתה רצית לא לדבר על תכונות שליליות, אז הצגתי לך את הצד החיובי. עכשיו אתה אומר לי כן, אבל את הצד החיובי אי אפשר להבין, אלא רק דרך התכונה השלילית. אתה אמרת, אני לא מוכן לקבל את היותי לא א' כתכונה. אז אמרתי, אוקיי, אז בוא נדבר על התכונה שאני כן א' כתכונה. אבל לא, כי התכונה כן א' לא מובנת, אלא אם כן אני אומר שאני לא ב'. בסדר, אז רחי ותרי רחשי. אי אפשר להגיד, אני לא מוכן לקבל תכונות שליליות, אבל תכונה חיובית שמוגדרת רק באמצעות תכונה שלילית, זה לא נחשב. אז אין תכונות בכלל. אני חושב שזה לא נשמע לי סביר.
הרב, שאלה.
כן.
בתפיסה אריסטוטלית או כמו של לייבניץ, כל אובייקט בעצם שהשתנה בו משהו מהתכונות, אין לו המשכיות לתכונה הקודמת שלו, כלומר, אובייקט ששינה מיקום, אובייקט ש...
אני אגיע לזה עוד רגע. זה הערה טובה מאוד, אני אגיע לזה עוד רגע. אז מה שאני רק רוצה להקדים קודם, הוויכוח הזה עם לייבניץ, הוא בעצם ויכוח על אובייקטים, על עצמים. אבל אני רוצה לטעון, כמו שאמרתי קודם, את אותו דבר לגבי מושגים. כן, הוא מדבר על שולחן, ענן, ציפור, לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, מכונית. אני רוצה לדבר על מושגים, מדינה דמוקרטית, סובלנות, לא יודע מה, שלטון פשיסטי, מערכת כלכלית קומוניסטית, לא משנה, כל מיני דברים מהסוג הזה. כל מיני מושגים, אהבה, סוסיות, מה ש... אפלטון קורא אידאות. גם שם אני רוצה לטעון בדיוק את אותה טענה. אני רוצה לטעון שגם לגבי מושגים, ששם כבר פחות אנשים יסכימו שזה ישים קיימים. שם הרבה אנשים יגידו, לא, המושג זה פשוט אוסף המאפיינים שלו. ואני אטען את אותה טענה שאני טען כנגד לייבניץ, לא, וכאן זה כבר אפלטוניות. לייבניץ עוסק בעצמים, אז זה לא קשור לאפלטוניות. האפלטוניות מדברת על מושגים. אבל אני רוצה לטעון את אותה טענה שטענתי כנגד לייבניץ גם ביחס למושגים. אני רוצה לומר שאוסף המאפיינים כמו מדינה דמוקרטית, שכן, הפרדת רשויות, זכויות אזרח, בחירות וכדומה, הוא נראה לנו טבעי. אבל זה מכלול שבאמת יש היגיון לחבר את כל המאפיינים האלה למכלול אחד. ואני רוצה לטעון מכוח זה, שאם כך, אז אותו היגיון שיש לי כשאני מסתכל על עצמים, קיים גם כשאני מסתכל על מושגים. וגם המושגים, אני טוען, יש משהו במושג מעבר לאוסף המאפיינים שלו. וזה בדיוק האפלטוניות. זאת האפלטוניות בעצם אומרת שאוסף המאפיינים הם מאפיינים את המושג. ולא שאוסף המאפיינים הם המושג, אלא הם מאפיינים את המושג. אגב, קצת דבר בזה שבאמת בהקשר ההלכתי, ההלכה אני מתכוון להגיע בהמשך, אבל קח לנו עוד קצת זמן, אבל אני כבר הזכרתי במשהו עכשיו, אז אני אגיד אותו עכשיו, בהקשר ההלכתי, הרבה פעמים אנחנו רגילים להתייחס למושגים הלכתיים, כאוסף של מאפיינים, לדוגמה מושג הבעלות. מה זה להיות בעלים על חפץ? להיות בעלים על חפץ פירושו, יש לי זכויות שימוש, למישהו אחר אסור להשתמש בלי רשות שלי, מי שמזיק אותו צריך לשלם לי, כן, אוסף של הלכות שנוגעות לחפץ שאני הבעלים שלו, כן, לדיני הקניין. האם מושג הבעלות הוא איזשהו סוג של ישות, או שלא, זה אוסף המאפיינים? אני רציתי לטעון במאמר, ואולי נגיע לזה בהמשך, שמדובר פה באיזשהו סוג של משהו קיים, של מציאות, שאוסף המאפיינים הם מאפיינים שלו. זאת אומרת, להגיד שאני בעלים על חפץ, זה להגיד שיש זיקה אונטית, מטאפיזית, ביני לבין החפץ. יש לזה השלכות משפטיות, אבל האמירה שאני בעלים על החפץ היא אמירה מטאפיזית. כתוצאה מזה יש כל מיני השלכות משפטיות, כן, אסור להשתמש, אני איך מותר להשתמש, מי שמזיק משלם לי, גזלן וכן הלאה. מקנים את זה, לא מקנים את זה, כל הדינים שנוגעים לבעלות, דיני הקניין והנזיקין והכל. אבל כל הדינים האלה הם לא מושג הבעלות עצמו, הם תכונות או מאפיינים או נגזרות של מושג הבעלות. להגיד שאני בעלים על משהו, זאת אמירה מטאפיזית. הטענה היא שהפיקה ביני לבין החפץ זה משהו במציאות עצמה. שיש לו כל מיני מאפיינים, הבאתי לזה כל מיני ראיות, אולי עוד נדבר על זה בהמשך, אבל...
מה אם אני יוצר עבודה זרה, ואני חייב לעבד אותו, אבל אני לא נחשב הבעל שלו, הוא אסור בהנה, ואני כבר לא הבעל שלו, אפילו שיש לי, אפילו חיוב,
אבל אתה זרה לחפץ שלך או לחפץ של מישהו אחר?
נגיד חפץ שלי, אני עבדתי של משהו ויש לי עכשיו חיוב
להרוס אותו, אוקיי.
כן, אבל עדיין זה לא נחשב שלי.
מי אמר שזה לא נחשב שלך? זה מחלוקת ראשונים, השאלה אם איסור הנאה הוא שלך או לא שלך, זה מחלוקת ראשונים.
נכון.
אבל אפילו אומרים שזה לא שלך, זה בגלל שהתורה הפקיעה את זה ממך. זה לא אומר, בפשטות, התפיסה הפשוטה, זה שהחפץ הזה הוא שלך, רק יש לך איסור שימוש. ולכן גם בחלק מהראשונים שאומרים שזה לא שלך, לדעתי, הם לא מתכוונים לומר שזה לא שלך. הם מתכוונים לומר שמי שגוזל את זה ממך לא צריך לשלם, מי שמזיק אליך לא צריך לשלם, וכל ההשלכות לא קיימות. אבל אני רוצה לטעון שמטאפיזית זה עדיין שלך. לא יודע, נפקמינה למשל, אם זאת בהמה שעבדת לעבודה זרה והיא נאסרת, אתה צריך להשמיד אותה. עכשיו היא חיללה שבת, הבהמה. יש הרי מושג של שביתת בהמתו. אם הבהמה עושה מלאכה בשבת, אתה עברת איסור. אוקיי? לא שאתה עושה מלאכה עם הבהמה. זה מחמר. אני מדבר על שביתת בהמתו, לא על מחמר. שביתת בהמתו זה שאתה צריך לדאוג לזה שהבהמה לא תוציא מחוץ לתחום. ושהבהמה לא תקצור בשבת. או משהו כזה. זה מותר עליך. אם אתה לא תעשה את זה, עברת עבירה דאורייתא. זה נקרא שביתת בהמתו. אוקיי? עכשיו, בהמה שיש איסור הנאה מבחינתי. ואני צריך להשמיד אותה, כן? כי עבדתי אותה עבודה זרה. כן? אחרי עבודה זרה, חילול שבת קטן עליי. אבל הבהמה מחללת שבת, עברתי איסור? אני רוצה לטעון שכן. עברתי איסור כי הבהמה שלי. אין לי שום זכויות שימוש בבהמה. מי שיזיק לה לא צריך לשלם לי. אני עצמי צריך בעצם להשמיד אותה, אבל זה לא משנה. הבהמה מטאפיזית מוגדרת כשלי, וכיוון שכך אני צריך... אני חייב על חילול שבת שתעשה, נפקמין השנייה, זה הרוג השובר בבבא קמא בדף י"ז, הוא מביא את שתי הנפקמינות האלה, הוא רוצה לטעון שם שמושג הבעלות קיים לפני הנפקמינות שלו, ואלה שתי הדוגמאות שהוא מביא. דוגמה אחת זה לגבי שביתת בהמתו, והדוגמה השנייה זה לגבי כשהיא מזיקה. נגיד שהבהמה, עכשיו עבדתי לעבודה זרה, אני צריך להשמיד אותה. עכשיו הבהמה הלכה והיא הזיקה. האם אני חייב לשלם? אני חייב לשלם כשממוני מזיק. האם הבהמה הזאת היא ממוני? אני רוצה לטעון שכן. היא ממוני, גם לאותם ראשונים שאומרים שבאיסור הנאה אין בעלות, אני חושב שאין בעלות, הכוונה אין השלכות של הבעלות. אבל המושג המטאפיזי של בעלות, שההשלכות הן השלכות שלו, כן יהיה קיים גם במקרה הזה. וזה מה שנקרא בלשון הגמרא, אריה הוא דרביה עלי. כאילו, זה בעצם שלי, אבל יש אריה שלא נותן לי לגשת, כן, האיסור. האיסור מונע ממני לגשת לדבר, אבל בעצם הוא שלי, ברמה המטאפיזית. אז זאת דוגמה לטענה שאומרת, בעצם יש פה משהו במציאות, שהמאפיינים, במקרה הזה זה הדינים או ההלכות שנוגעות אליו, הם השלכות שלו, ולא שהסטטוס או סטטוס של אשת איש. אני אומר שאישה היא אשת איש, מה אני אומר? שאסור לבוא עליה ושלי מותר לבוא עליה? לא, לא שהיא אשתי. יש איזה השלכות, שמי שאסור לבוא עליה ולי מותר לבוא עליה, והילדים הם כך, והחובות ההדדיות בין בני הזוג, וכל הדברים האלה, אבל כל אלה הם השלכות. זה לא מושג האישות עצמו. מושג האישות עצמו זה קודם כל שיש זיקה ביני לבין האישה. זיקה מטאפיזית כלשהי. תוצאה מהזיקה הזאת יש כל מיני השלכות. כל התפיסות האלה הן בעצם תפיסות אפלטוניות. כן?
חמץ בפסח.
משהו במציאות עצמה, שהמאפיינים שנגלים לעיניך, כן, אתה הרי רואה רק את המאפיינים, אתה לא רואה את הדבר שהוא בא על המאפיינים. אני לא רואה את השולחן, אני רואה את העץ, את הברזל, את המבנה שלו, את הגודל, את כל המאפיינים שלו. מה זה השולחן עצמו כשתפשיט אותו מכל המאפיינים שלו? אתה לא, אין לך את מה לראות, אתה רואה את המאפיינים, אבל הטענה הפלטונית אומרת שיש שם משהו כזה, יש משהו שהוא בא על המאפיינים, שהמאפיינים הם מאפיינים שלו, אז כמו בשולחן, כך גם במושגים.
רב, אבל...
זה מושג שקיים בעולם, וכשאני מסתכל עליו, אני מגלה שיש לו אוסף של מאפיינים, והטענה שהדמוקרטיה לא הומצאה בעת החדשה, אלא התגלתה בעת החדשה. היא הייתה קיימת גם 2,000 שנה קודם, או 5,000 שנה קודם. רק עוד לא גילו אותה, כמו תורת היחסות. תורת היחסות הייתה נכונה גם לפני איינשטיין, אבל לא גילו אותה. איינשטיין גילה אותה. הטענה של אפלטון זה שדמוקרטיה זה כמו מדע, כמו תורת היחסות. רק זה לא תכונות של העולם החומרי, זה משהו שקיים בעולם האידאות. אבל עדיין זה משהו שקיים, וההופעה שלו בעולם היא גילוי, ולא יצירה. כן?
הרב, אבל ניקח לגן למשל יצירה מוזיקלית, כן, מוצרט, משהו, סימפוניה. אם לא היה נניח, אדם שלא, בעל חיים ששומע את האוסף צלילים הזה, לא מעלה על דעתו שזה יצירה, הוא שומע רעשים כאלה בתדרים שונים, אבל בוא נלך באקסטרים, אין, במציאות שלא היה אוויר בעולם, ולא היה גם יצורים בכלל חיים, שיש להם יכולת, שיש להם מרכז שמיעה במוח, אז בכלל, איזה אידאה של יצירת מוצרט היה לנו?
ולאיפה, כל מה שאתה אומר, שהייתה אידאה, ואף אחד לא הייתה לו דרך ל...
לא, אבל לא הייתה ואמינה לזה לבוא לידי ביטוי כלשהו.
אז מה? מי אמר שכל אידאה צריכה לבוא לידי ביטוי? בהחלט יכול להיות שיש המון המון אידאות, שאין בעולם שלנו אפשרות להביא אותם לידי ביטוי, לא נגלה אותם אף פעם. מה? לא טענתי שכל האידאות הן בנות גילוי, להיפך. אמרתי שגם אלה שהן בנות גילוי, הגילוי הוא לא האידאה, אלא יש משהו מאחורי הגילוי. בהחלט יכול להיות שיש כאלה דברים, אידאות אחרות, שלהן אין בכלל גילוי. בסדר? מה? זה לא אומר שום דבר. אגב, גם לגבי הסימפוניה, זה מאוד קשה להגדיר, מה זה קשה? אני חושב שזה אפשרי בכלל להגדיר איזה מהאידאות קיימת. אתה יכול לדבר על סימפוניה מסוימת של בטהובן כאידאה קיימת, אתה יכול לדבר על מושג ההרמוניה, באופן כללי. או מושגים יסודיים במוזיקה, לא כל יצירה מוזיקלית ספציפית היא אידאה בעולם האידאות, אלא הרמוניה מוזיקלית היא אידאה, ויש לה הרבה מאוד ביטויים מעשיים שונים, יש הרמוניות כאלה, הרמוניות אחרות, אבל הטענה היא שהמושגים המוזיקליים היסודיים הם אידאות, לא בהכרח כל שיר או כל סימפוניה או כל יצירה היא בעצמה גם אידאה, אני לא יודע, אני לא, קשה קצת... קשה לי קצת לענות על שאלה כזאת, אני לא יודע איך תוקפים אותה בכלל. והטענה שעקרונית יש קיום לדברים האלה, ולא רק ההופעה שלהם לעינינו קיימת. זה קצת מתקשר באמת לשאלה של הפנומנה והנאומנה של קאנט. קאנט בעצם טען שכשאנחנו מסתכלים על העולם, הוא הייתה לו כל מיני שאלות פילוסופיות שהוא רצה לפתור באופן הזה, אני לא אכנס אליהם כאן, כבר דיברתי עליהם כמה פעמים בעבר, הוא רצה בעצם לטעון שכשאנחנו מסתכלים על העולם, מה שאנחנו אומרים על העולם זה לא טענות על העולם עצמו, אלא על העולם כפי שהוא מופיע לעינינו. אני אומר שהשולחן הזה הוא חום. אני לא אומר משהו על השולחן, אני אומר משהו על תמונת השולחן שנמצאת אצלי בהכרה. יש לה צבע חום בתמונה הזאת. וזה לא אמירה על השולחן כשלעצמו. מבחין בין העולם של הדברים כשהם לעצמם, לבין העולם של הדברים כפי שהם נתפסים לעינינו. הנומנון מול הפנומנון. ובעצם הדברים כפי שאני תופס אותם, זה אולי מה שנקרא מאפיינים. המאפיינים זה בעצם האופן שבו אני מתאר את הדבר. ישאלו אותי מה זה השולחן הזה, אני אגיד להם, זה דבר חום שיש לו ארבע רגליים וכו'. זה לא השולחן, זה המאפיינים של השולחן. כן, אבל כל מה שאני יכול להגיד על השולחן, זה מה שאני פוגש ממנו. ומה שאני פוגש ממנו זה את המאפיינים שלו. אין לי דרך לפגוש את השולחן כשהוא לעצמו, אלא דרך המאפיינים שלו. רק כאן תניח כדבר מובן מאליו, אני חושב שרובנו מניחים כך, שאם אני פוגש מאפיינים של משהו, כנראה שמאחורי המאפיינים הזה נמצא משהו. יש משהו שהוא בעל המאפיינים. ולכן הוא דיבר על הדבר כשהוא לעצמו, הוא לדבר כפי שהוא מופיע לעינינו. ובאמת תקפו אותו על זה, אם אתה טוען שכל מה שאנחנו יכולים לומר על העולם, זה רק על העולם כפי שהוא מתגלה לעינינו, אז מי אמר לך שיש בכלל עולם מעבר לזה? עולם שלא מתגלה לעינינו. הרי את האמירה הזאת, אתה לא אומר בגלל שהיא התגלתה לעיניך. כל מה שאתה יודע זה את אוסף הדברים שמתגלים. איך אתה יודע שיש משהו בעולם עצמו שהוא זה שמתגלה אליך? זה טייטלין כתב את האירור הזה בשם לב שסטוב, כן, כתבתי את זה בטורים באתר. כן, איך אתה יודע את הדבר הזה עצמו? איך אתה יודע שיש דבר כשהוא לעצמו? זה עסק הגיוני כלשהו, אתה בעצם אומר, אם אני רואה אוסף של מאפיינים, ברור לי שיש משהו בעולם שהוא בעל המאפיינים. עכשיו, פעם רציתי לטעון, עזרתי די אחר כך, פעם רציתי לטעון שבאמת בעולם עצמו, רציתי להגיע ככה לפנתאיזם של שפינוזה, רציתי לטעון שבעולם עצמו בעצם, אם ככה המאפיינים הרי קיימים רק אצלנו בהכרה. אז בעולם עצמו, כל העצמים הם אותו דבר. אין הבדל במאפיינים, רק אנחנו, המאפיינים קיימים רק אצלנו בהכרה ולא לא בעולם עצמו. אז אם ככה, כשאתה מפשיט את האובייקט מהמאפיינים שלו, אז בעצם מה ההבדל בין אובייקט א' לאובייקט ב'? וזאת טעות. למה זאת טעות? זה עקרון זהות הבלתי נבדלים של לייבניץ, כן? למה זאת טעות? בגלל שזה לא נכון שהמאפיינים קיימים רק אצלנו בהכרה, ממש לא. השפה שבה אני משתמש כדי לתאר את המאפיינים, היא קיימת רק בהכרה שלי. אני מסתכל על שני שולחנות, אחד לבן ואחד חום. אז מה, אין הבדל בין השולחנות, רק במקרה אני רואה את זה כלבן ואת זה כחום. הרי ברור שיש משהו שונה בשולחנות עצמם, שבגללם את זה אני רואה בתור לבן, ואת זה אני רואה כחום. משהו בשולחנות עצמם כנראה שונה. אחרת למה את זה אני רואה לבן ואת זה אני רואה חום? מה ששונה ביניהם זה לא צבע, כי הצבע קיים רק אצלי בהכרה. אבל יש משהו שונה בשולחנות, שבשפה הפנימית שלי מתואר במונחים של צבע. זה לבן וזה חום. אנחנו בפיזיקה של היום, אנחנו יודעים שזה בעצם מבנה גבישי. מבנה גבישי מסוים מחזיר אור כזה, מבנה גבישי אחר מחזיר אור בצבע אחר, באורך גל אחר. אז לכן הצבע בעצם מבטא בשפה הפנימית שלנו, את המבנה הגבישי של השולחן, אבל המבנה הגבישי של השולחן הוא באמת מאפיין שלו בעולם עצמו, והוא שונה מהמבנה הגבישי של שולחן אחר. אצלי בהכרה אני לא רואה מבנה גבישי, אני לא רואה גבישים, זה לא רלוונטי. מה שאני תופס כשזה מגיע אליי זה צבע, כי מבנה גבישי שונה יוצר צבע שונה. אבל זה לא אומר שכל ההבדלים בין השולחנות קיימים רק אצלי בהכרה, לא, הם קיימים בשולחנות עצמם. בהכרה שלי אני מתאר את ההבדלים האלה בשפה הפנימית שלי, כמו שפה של צבע, כן? הבאתי לא פעם את הדוגמה המשעשעת על עץ שנופל ביער, אם עץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, אז השאלה האם הוא משמיע קול? התשובה היא כמובן לא. עץ שנופל ביער, כשאף אחד לא נמצא שם, לא משמיע קול. כיוון שקול הוא תופעה הכרתית. מה שהעץ שנופל ביער עושה, הוא יוצר גל אקוסטי. יש גל לחץ שעובר באוויר. כאשר אני אשים שם אור תוף, וגל הלחץ הזה יפגע באור התוף שלי, ייווצר אצלי בהכרה פנימה קול, רעש. וזה רק בתוך ההכרה נמצא רעש, אין רעשים בעולם. העולם עצמו הוא דומם, ללא צבעים, ללא כלום. העולם עצמו הוא מין משהו ניטרלי, משעמם, להפליא. כל הרבגוניות שאנחנו מכירים, כן, האודיו, וידאו, כל הדברים האלה, הם פונקציה של, של, של תפיסות שלנו. זה רק קיים אצלנו בתוך ההכרה, זה לא קיים בעולם עצמו. אבל זה לא שבעולם עצמו אין הבדלים והכל נראה אותו דבר, אלא ההבדלים שיש בעולם כשהוא לעצמו, אין לנו שפה לתאר אותם. אנחנו יכולים לתאר אותם במונחי השפה שלנו. אנחנו אומרים, כשעץ נופל ביער, הוא משמיע קול. האמת שזה לא נכון. כשעץ נופל ביער, אצלי בהכרה נוצר קול. מה שהעץ עושה, הוא יוצר גל אקוסטי. אש דולקת, אז היא יוצרת אור. לא נכון שהיא יוצרת אור. אצלי בהכרה, כשאני מסתכל על האש, נוצר אור. האש, מה שהיא יוצרת, זה גל אלקטרומגנטי. ובא אצלי לידי ביטוי בצורה של אור. החום יוצר גל אלקטרומגנטי, פולט פוטונים וכו', ואז נוצר אצלי איזשהו סוג של אור או צבע. כל המושגים האלה הם מושגים שלנו בפנים. יצורים אחרים שבנויים אחרת מאיתנו, יראו את העולם במונחים שונים לגמרי. יכולים לשמוע מראות, לראות קולות, יכולים בכלל עם חושים שאנחנו לא מכירים לגמרי, להתייחס לגלים אלקטרומגנטיים או לגלים אקוסטיים או פישוש או טעם, כל הדברים האלה זה סך הכל חושים שבמקרה אנחנו בנויים באופן כזה, אז אנחנו מודדים את הכל דרך מישוש, מראה, קולות וכן, חמשת החושים שלנו. יהיו יצורים אחרים עם חושים אחרים, אז את האור הצהוב הם ישמעו בתור הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כל פעם שמורים צהוב, ינגן להם הסימפוניה התשיעית של בטהובן. ככה הם בנויים. הם לא יותר טועים ממני ולא פחות טועים ממני, הם פשוט אחרים ממני. אבל אין לנו, שימו לב, אין לנו ויכוח. אין לנו ויכוח, אנחנו מדברים על אותה תופעה ואנחנו מסכימים. השפה שבה אנחנו מתארים את התופעה הזאת היא שפה שונה. אוקיי? כי השפה היא שפה פנימית. אנחנו בעצם מתארים מה שקיים אצלנו פנימה. אבל אנחנו לא מדברים על מה שקיים אצלנו פנימה, אנחנו משתמשים בשפה הפנימית שלנו כדי לתאר דברים שיש בעולם. במקום להגיד שיש מבנה גבישי מסוים לשולחן, אני אומר הוא בצבע חום. חום זה לא מבנה גבישי בכלל. יש מאמר של נדב, חבר שלי, נדב שנר, שחום בכלל זה לא אורך גל, זה לא צבע, זה משהו, זה באמת, זה משהו שאני לא תופס אותו עד הסוף, את התופעה המוזרה הזו. אבל לא משנה, צהוב. אז הטענה היא שלא נכון להסיק מהתמונה שאני מתאר כאן מסקנות סובייקטיביות. אני לא מדבר על עניין, על אמירות שהכל סובייקטיבי, פוסט מודרני, נרטיבי, מה שלא יהיה. יש נרטיבים שונים, יש שפות שונות, אבל השפות האלה מכוונות לאותן תופעות. אולי מתארים אותן בשפות שונות, אבל זה לא ויכוח. פשוט כמו לתאר תופעה בעברית ובאנגלית. זה הכל.
אבל המשמעות היא מבחינת התפקיד של המקבל. הרב תיאר עכשיו כל כך יפה את התפקיד היצירתי של המקבל. הרעש לא קיים עד שמישהו שומע אותו ושומע עץ נופל ביער, או יוצר תודעה של יצירה של בטהובן. ואחר הרב אומר באופציה תיאורטית גם יכולה לראות מראות של מראות אלוקים נוכח הצלילים האלה, כשכל מה שהיה שם זה תדרים סתם לחצים שעברו ביער. אז יש פה תפקיד יצירתי, לא רק אפיסטימולוגי של של המאזין, הוא ממש יוצר את זה.
למה זה יצירתיות? אנחנו פשוט בנויים כך, שזה מתרגם את זה לקולות. זה לא שהיה לי משהו יצירתי כשנוצרו, הקולות נוצרים אצלי על כורחי, אני לא יוצר שם, מי שיצר את הקולות אולי יש לו יצירה, כן, בטהובן. ומי ששומע, הוא שומע את מה שבטהובן משמיע לו. יכול להגיד, אם הוא פרשן או משהו כזה, בסדר, יכול להיות שיש פרשנות יצירתית, אבל עצם השמיעה היא לא יצירה. פשוט כאלה אנחנו. הקדוש ברוך הוא יצר אולי, לא אנחנו, הוא יצר אותנו, אז אנחנו עכשיו שומעים, או רואים. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה שההבחנה שאני עושה כאן, קשורה בהחלט להבחנה של קאנט בין הדבר כשלעצמו לבין ההופעות שלו. כשאני דיברתי על אפלטוניות, אני בעצם אומר, גם בעולם המושגים יש את המושג כשלעצמו, המושג דמוקרטיה, ולמושג דמוקרטיה יש מאפיינים. המאפיינים זה בעצם האופנים שבאמצעותם אנחנו תופסים את המושג דמוקרטיה, זה הצבע שלו, הקול שלו, כן, כמובן, באמת, הוא מטאפורי. אבל אלה המאפיינים של הדבר, אבל יש שם איזשהו דבר שאלה המאפיינים שלו. לכן, גם בעולם המושגים, אני עושה הבחנה בין הדבר כשלעצמו לבין הדבר כפי שהוא מופיע לעינינו, ואני טוען יש מושג קיים באיזשהו מובן ריאלי, זו הטענה הפלטונית, יש לו תכונות מסוימות שעליהן אני גם יכול לדבר. בדרך כלל שאני מדבר על מושגים או על אובייקטים, כמעט כל מה שאני אגיד יהיה תכונות שלהם או מאפיינים שלהם, כמעט כל מה שאני אגיד. קשה מאוד להגיד משהו על דבר שלא עוסק במאפיינים שלו, אבל קודם כבר הבאתי דוגמאות, בכל זאת שיש דוגמאות שאפשר לדבר על הדבר עצמו, למשל זה שהוא קיים. הטענה שהדבר הזה קיים היא טענה עליו עצמו, לא על המאפיינים שלו. איך אני יודע את זה? אז זה יש לי הוכחה פילוסופית, הוכחה בדרך השלילה. יש הראיה האונתולוגית של אנסל, כן, לקיומו של אלוקים, בנויה, זה כבר בשתי עגלות הבאתי את הדוגמה הזאת. הראיה הזאת בנויה על איזה מין, את הפלפול הבא. כן, הוא אומר, בוא נגדיר את העצם בעל כל השלמויות. זה אלוהים. הגדרה, תגדיר מותר מה שרוצים. העצם בעל כל השלמויות. עכשיו, האתאיסט שאיתו אני מתווכח, מבין את ההגדרה. הוא טוען שהוא לא קיים, אבל את ההגדרה הוא מבין, אחרת הוא גם לא יכול להגיד שאין אלוהים. מה זה אלוהים? אי אפשר להגיד שהוא ישנו, אפשר להגיד שהוא איננו. אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. יש לנו רק ויכוח אם הוא קיים או לא. זאת ההנחה. עכשיו, אם זה ככה, אז הוא אומר, זה העצם השלם ביותר שניתן להעלות בדעתנו, אני מגדיר אותו בתור אלוהים. עכשיו, נניח שהוא לא קיים, נוכיח בדרך השלילה. נניח שהוא לא קיים. אם הוא לא קיים, אז אני יכול להעלות בדעתי אובייקט יותר מושלם. זה אותו אובייקט, רק שהוא גם קיים. אבל אם זה ככה, אז העליתי בדעתי אובייקט יותר מושלם, אז זה אומר שהאובייקט הראשון הוא לא האובייקט המושלם ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. הנה, העליתי בדעתי אחד יותר מושלם. שזה סותר את הנחת היסוד, כי הגדרת אלוהים זה שהעצם השלם ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. אז הוכחתי בדרך השלילה שהוא קיים, כי ההנחה שהוא לא קיים מובילה אותי לסתירה. עכשיו, בדרך כלל, יש כל מיני טענות כנגד זה, אלה שבכלל תורכים לטעון טענות נגד זה, או רובם רק מלגלגים. אבל אלה שטוענים טענות נגד הטיעון הזה, בצורה כזו או אחרת, אני חושב שרוב הטענות מתמצות בנקודה הזאת. הטענה שאובייקט מסוים קיים או לא קיים, לא שייכת לרמת המושלמות שלו. כשאתה אומר שאני מדמיין את אותו אובייקט רק שהוא גם קיים, לא דמיינתי אובייקט שלם יותר. למה? כי שלמות זה תכונה, זה משהו שנובע מהתכונות של הדבר. אני אומר שהעצם הוא מושלם, אני אומר שכל תכונותיו הן שלמות לגמרי, יש לו את כל תכונה בצורה הכי מושלמת שיכול להיות. זאת אומרת, שלמות של דבר זה אמירה על אוסף התכונות שלו. עכשיו, להגיד שהוא קיים, כמו שאמרתי קודם, זאת לא תכונה. לכן אי אפשר לומר שאותו אובייקט שהוא קיים יותר מושלם מהאובייקט הזה שהוא לא קיים, כי אובייקט היפותטי שלא קיים. זה לא, היחס ביניהם הוא לא יחס של יותר מושלם ופחות מושלם. יש ההבדל ביניהם הוא לא הבדל בתכונות, אלא ההבדל בזה שזה קיים וזה לא קיים. וקיום אינו תכונה. אוקיי? מה זה אומר? עכשיו, אם אתם מקבלים את הערעור הזה על הטיעון של אנסל, אני למשל חושב שהוא נכון, הערעור הזה, אז הטענה, בעצם, מה שזה בעצם אומר, זה שקיום הוא לא תכונה, או במילים אחרות להגיד שאובייקט מסוים קיים, זה לא אמירה על אחת התכונות שלו. הנה לכם אמירה שלא עוסקת בתכונות של הדבר, אלא בדבר עצמו, בדבר של עצמו. יש פה בעל לאוסף התכונות האלה. זה האמירה שהאובייקט קיים. לאוסף התכונות מאפיינות גם את האובייקט ההיפותטי. כשאני אומר שהוא קיים, אני בעצם אומר האובייקט הוא לא היפותטי, אלא יש משהו שהוא בעל התכונות האלה. אוקיי? לכן, בהגדרה, להגיד שמשהו קיים, זה לא אמירה על תכונותיו. פעם, זו דוגמה שאני מביא, מאז דיברתי על זה פעם בהרבה שנים בירוחם, במדרשה לבנות, מדרשת באר, מה שמה? אז מישהי שם העירה לי, שיכול להיות שגם כשאני אומר שאני אוהב מישהו, אני לא מתייחס לתכונותיו. זאת אומרת, כשאני פוגש מישהו, אני פוגש כמובן איזשהו מכלול של תכונות. כל דבר שאני פוגש, אני פוגש דרך תכונותיו. אבל איכשהו נוצר שם איזשהו לינק, איזשהו קשר, זיקה בין בני הזוג, נגיד, אם אנחנו מדברים על אהבה בין בני זוג, נוצר איזשהו קשר בין בני הזוג שהוא התחיל דרך התכונות, אבל בסופו של דבר התכונות היו רק תווך, שדרכו אני חש קשר לבעל התכונות. והאינדיקציה היא מה יקרה שמישהו יאבד את התכונות האלה. השתנו לו התכונות שבהם התאהבתי בהתחלה. כן? אז האם אני אמשיך לאהוב אותו? אם אני ממשיך לאהוב אותו, כנראה שהאהבה הזאת לא הייתה אהבה לתכונות, אלא דרך התכונות התאהבתי בבעל התכונות. ולכן גם אם התכונות נעלמו, זה לא משנה. כל עוד זה בעל התכונות, אני ממשיך לאהוב אותו. אז הוא אומר שיחס, כן, זה מה שכתוב בפרקי אבות, כן, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. ואהבה שאינה תלויה בדבר, בטל דבר, לא בטלה אהבה. זאת אומרת, אם האהבה היא אהבה לתכונות, אז אני לא אוהב את האדם, אני אוהב את התכונות שלו. עכשיו, אם התכונות שלו ישתנו, כמובן, בטל דבר, בטלה אהבה. ואם דרך התכונות נוצרה לי אהבה לאדם, אז זה כבר אחרי שטיפסתי על הסולם, אני זורק אותו. ואת עכשיו, גם אם ישתנו התכונות, האהבה יכולה להישאר. זאת אינדיקציה לזה שגם יחס של אהבה אולי פונה אל הדבר עצמו ולא דווקא אל אוסף התכונות, או יכול לפחות לפנות אל הדבר עצמו ולא רק לאוסף התכונות. זה לא אומר שאני פוגש באופן ישיר את הדבר עצמו, אני פוגש את הדבר דרך אוסף התכונות. בסדר, אבל אחרי זה אני בעצם נוצר, הקשר שנוצר, נוצר עם הדבר. אולי באמת פה הערת הבהרה על מה שאמרתי קודם, ישנה נטייה רווחת בין פרשנים של קאנט ואנשים שלא לא מומחים עוד יותר, לומר שבעצם קאנט מדבר על איזשהו סוג של מגבלה. אני לא יכול לתפוס את הדבר, כל מה שאני יכול זה רק לתפוס אותו כפי שהוא מופיע לעיניי או לחושיי, אוקיי? חושיי הערכי. אז יש לי איזושהי מגבלה שאני לא יכול לתפוס את הדבר עצמו. אני טענתי, וזה אותם טורים שהזכרתי על לב שסטוב, אני טענתי שזו טעות, זה לא נכון. זה לא מגבלה. תפיסה מוגדרת כלקיחת הדבר והכנסתו לתוך השפה הפנימית שלי. זה מה שנקרא לתפוס. כשאני תופס את המבנה הגבישי של השולחן בצורה של צבע, זה לא מגבלה. הנה, תפסתי את המבנה הגבישי של השולחן. איך תפסתי את זה? על ידי זה שהכנסתי את זה בשפה הפנימית שלי למושגי צבע. כך תופסים. לתפוס משהו פירושו להכניס אותו להכניס את הדבר הנתפס לעולמו של התופס. זאת הגדרה של המושג תפיסה. לכן אין דבר כזה לתפוס את הדבר כשלעצמו. לתפוס את הדבר כשלעצמו זה כמו לרבע המעגל. כי ברגע שתפסת אותו, בעצם בהגדרה תפיסה עוסקת באיך הוא מופיע בשפה הפנימית שלך. איך הוא נכנס לשפה הפנימית. זה מה שנקרא לתפוס. זה לא אומר שהדבר עצמו הוא המכלול שמופיע אצלך בפנים, ממש לא, להפך. הדבר עצמו זה הדבר שמופיע אצלי באופן הפנימי הזה. יש שם משהו שמופיע. אני רק טוען אבל שלתפוס אותו זה רק דרך האופנים שהוא מופיע. וזה לא מגבלה, כך תופסים. אין מישהו שיכול לתפוס את הדבר כשלעצמו. למה? גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לתפוס את הדבר כשלעצמו. למה? שאין דבר כזה לתפוס את הדבר של עצמו. לתפוס את הדבר של עצמו זה כמו משולש עגול. כי ברגע שתפסת, לתפוס פירושו, להכניס את הדבר עצמו לדפוסים שלי. זה נקרא לתפוס. אוקיי? לכן עכשיו, כל אחד בדפוסים שלו. יכול להיות שיש דברים בדבר שאני לא אצליח לתפוס, כי הם לא נכנסים לדפוסים שלי. למשל, קולות בתדרים שהאוזן שלי לא רגישה אליהם, אז אני לא אשמע. זה לא אומר שאין שם גל אקוסטי, יש גל אקוסטי ואני לא מצליח לתפוס אותו. ברור שיש לנו מגבלה של התפיסות, אבל עצם העובדה שאנחנו תופסים דברים בתפיסות, היא כשלעצמה לא מגבלה. זה מה שנקרא לתפוס. אלא מה? שהתפיסות שלנו לא כל יכולות, יש דברים שאנחנו לא מצליחים לתפוס. אבל אותם דברים שכן הצלחנו לתפוס, זה לא אומר שיש לנו איזושהי מגבלה לגבי זה. כך אנחנו תופסים. לכן, כשאני חוזר לאהבה, שזה הטריגר לדיון, שאני פוגש מישהי דרך אוסף של תכונות, והתאהבתי בה דרך התכונות. אז זה לא אומר שלא פגשתי אותה. פגשתי אותה, דרך התכונות אני פוגש אותה. ולכן יכול להיות שאני אתאהב בדבר שאותו פגשתי, כמו שאני לא יודע להגיד עליו שום דבר, לא איך הוא נראה, לא, כי הכל זה תכונות. וזה, כל זה יכול להשתנות. עברה תאונת דרכים, הפנים שלה התרסקו, היא חולה, המוח שלה נדפק, התכונות שלה השתנו לחלוטין. ואני עדיין יכול להמשיך לאהוב אותה. אז יש אנשים שיגידו, טוב, זה רק שארית ממה שהיה פעם, אתה אוהב איזה משהו דמיוני במוכחה, אני רוצה לטעון טענה פילוסופית, לא פסיכולוגית. שהאהבה פונה לבעל התכונות, ולכן יכול להיות שכל התכונות השתנו, ואני עדיין אוהב את בעל התכונות. אם זה ככה, אז זה גם הדגמה מעניינת, אני צודק, אני חושב שאני צודק, ואם ככה, אז הדגמה מעניינת להבחנה הפלטונית הזאת, אגב, אנחנו נגיע לזה כשנדבר על האהבה הפלטונית. כי השאלה היא למה האהבה הפלטונית היא בכלל נקראת הפלטונית? מה הפלטוני בה? איך זה קשור לאפלטוניות שאנחנו מדברים עליה כאן? ירצה לטעון שאהבה אפלטונית זה אהבה לאידאה האפלטונית ולא להופעות שלה. זה המושג אהבה אפלטונית גם בשפת היום יום כשמנתחים אותו פילוסופי. אבל לזה אנחנו עוד נגיע. עד כאן. יש שאלות, הערות?
רוטו, לא הבנתי, כשאתה, אם בטלו כל המאפיינים שבהם התאהבת, אז בעצם את מה עכשיו אתה אוהב כש...
לא התאהבתי בהם, התאהבתי בבעל המאפיינים דרך המאפיינים, פגשתי אותו דרך המאפיינים והתאהבתי בו.
אבל הם כרגע בטלו, ועכשיו אתה אומר, אני אוהב את הדבר עצמו, אבל מה אתה אוהב? אין לי שום מושג.
לא שאין לי שום מושג, אני לא יכול להגיד על זה כלום.
אתה גם לא תופס כלום.
לא, זה לא נכון, כי בהגדרה אי אפשר לתפוס את הדבר עצמו. זה לא מגבלה, זה מה שאמרתי.
אז מה אתה אוהב? אז מה אתה אוהב עכשיו? אין לך, אתה אוהב משהו נסתר שלא היה, כרגע אין לך משהו מחזיק.
אבל אין אמירות על הדבר הזה, זה בדיוק הנקודה. אתה שואל אותי, אתה מנסה להוציא ממני אמירות. אין אמירות על הדבר הזה. כל מה שאני אגיד יתייחס לתכונות.
אז איך בכל זאת אפשר להבין פילוסופית מה אתה אוהב?
זה כמו לשאול אותי, מה המשמעות להגיד שדבר קיים? אתה יכול להסביר לי?
לא.
אתה תצליח בחיים להסביר לי, לדעתי. אני לא מצליח להסביר לאף אחד. לא, אבל מה זה אומר שאני...
לי יותר קשה להבין מה זה לא קיים.
לא, אני אומר, האם זה אומר שאני לא אומר כלום בזה שאני אומר שהדבר קיים? שאני לא מבין כלום? לא, אני מבין היטב. רק אין לי דרך לדבר את זה. אין לי דרך לתאר את זה. למה? כי להגיד שהדבר קיים לא שייך לתכונות, ואני מדבר רק את התכונות של הדבר. אותו דבר אני רוצה לטעון כאן. אתה מנסה להוציא ממני תיאורים של מה זאת האהבה, אבל תיאורים תמיד יהיו במונחי תכונות. אם אני מדבר על הדבר עצמו, אם אני מתכוון לדבר עצמו, אז אני לא יכול לדבר על הדבר עצמו, כי הכוונות האלה לא ניתנות לדברור. אי אפשר לדבר אותם, כי דיבורים תמיד עוסקים בתכונות ובמאפיינים, בפנומנה ולא בנאומנה. אבל זה לא אומר שאין נאומנה או שאין לי זיקה אל הנאומנה, רק זאת זיקה שאי אפשר לדברר אותה. היא לא ניתן לתמלל אותה, אוקיי?
אפשר שאלה?
כן.
רציתי לשאול בעצם על מושגים לשיטת אפלטון, על מושגים שהם בעצם, עד איך נקרא לזה, יש כאלה שיתנו שהם פיקציה, יש כאלה שיתנו שהם אמיתיים, נניח כמו נגזרות של נגזרות של מגדר, שהיום יש כאלה שטוענים ומאמצים אותם וככה מגדירים את עצמם. והרבה פעמים אתה יודע, אנשים עם אינטואיציה פשוטה אומרים מה זה, זכרת, זה לא, אין דבר כזה באמת. אבל מצד שני, ככל שהמושג נתפס ויותר נהיה מקובל, אז זה הופך להיות כאילו משהו שהוא מוחשי ונתון ולגיטימי גם, כביכול.
אנחנו נגיע לזה, כי אפשר להתווכח על הפרשנות של התהליך שתיארת עכשיו. יהיו כאלה שיגידו, פשוט התרגלנו, הפנמנו, לא שבאמת גילינו משהו חדש. תהליך פסיכולוגי, פשוט אם חוזרים על זה מספיק פעמים, בסוף אתה משתכנע שיש פה משהו ואתה מדבר על זה בצורה טבעית. ויש כאלה שיגידו, שאולי עזרו לך להבחין במשהו שקודם לא הבחנת בו, אבל עכשיו אתה באמת מבחין בו, כמו שמורה או מדריך עוזר לך לגלות דברים שאולי לא היית מבחין בהם קודם, אבל אחרי שהוא גילה לך, אתה באמת רואה שזה ככה. אז זה שתי אפשרויות להתייחס. אני חושב שברמה העקרונית יש תהליכים שהם כאלה ויש תהליכים שהם כאלה. גם כאפלטוניסט, אני לא אומר שכל התהליכים הם תהליכי גילוי. לא טוען שאין אשליות, או שאין שטיפות מוח. בהחלט יש. אני רק טוען שלא הכל שטיפת בו. אז שיש דרך לגלות דברים גם באופן הזה. לא, לא הכל הוא שטיפת מוח. זה לא אומר שכל מהנפצה של מישהו, אני חייב להגיד שזאת אידאה קיימת, ואם אני לא מבחין בה, אז כנראה שאני, הבעיה היא אצלי. לא, לא בהכרח. אולי כן, אבל לא בהכרח. יכול להיות שהבעיה היא אצלו, שהוא הוזה אידאות לא קיימות.
אוקיי, מסקרן. רציתי לשאול שאלה קצת... לא יודע, משעשעת מעניינת, לגבי מילון. מילון זה ספר שאתה יודע, נותן תכונות למושגים. זה, אם היית ממקם אותו כספר אפלטוני או ספר אריסטוטלי.
לא, זה יהיו שתי פרשנויות למילון. זה לא אריסטוטלי ולא אפלטוני. האפלטוני יגיד שהמושג קיים, ואני נותן לך תיאור של תכונותיו, מאפייניו, לא יודע בדיוק משהו כזה, שימושיו וכדומה. ואריסטו יגיד שפה אני מגדיר את המושג, אני מכונן את המושג פה. וזה רק שתי פרשנויות שונות למילון. הם יכתבו מילון.
תודה.
אריסטו יגיד שהמילון משקף קונבנציה, מוסכמה. ואפלטון יגיד שהמילון משקף תצפית. אבל זה, לזה אני עוד אגיע. זה ממש הצעד הבא בשיעור הבא.
תודה רבה.
זהו, עוד מישהו? אוקיי, שבת שלום.
תודה רבה.
שלום, תודה רבה.